מסכת תענית, דף כף בית עמוד א', היינו בסיפור של אבא ומנה. מספרת הגמרא, לצפרה קרחינו ושקלינו. בבוקר קרחו החכמים את השטיחים שעליהם הם ישנו ולקחו אותם, וקמו ונפקו להו לשוקה, וקמו והלכו יצאו להם לשוק, והשכחינו ומצא אותם אבא ומנה בשוק. אמרו לו חכמים לאבא ומנה, לשיים מר הכי שבו, שיעריך אדוני כמה הם שווים, תשלם לנו את דמי השטיחים. שהם רצו בעצם לבדוק אותו, אם הוא יחשוד בהם שהם גזלנים, או שיעריך אותם פחות מהערך האמיתי שלהם. אמר להם אבא ומנה לחכמים, אחי ואחי, כך וכך. אמר להם מה השווי שלהם. אמרים לו, ודילמה שוו תפאה, ושמה הם שווים יותר. אמר להם, באחי שקלינו. אמרו להם, בככה, זה המחיר שקניתי אותם. אמרים לו, דידחני הוא, שלך הם, ושקלינו מנח, ולקחנו אותם ממך. אמרו לו החכמים, בעצם שאלו אותו, במטותא מנח, בבקשה ממך, במה חשדת אותנו? כשראית שאנחנו לוקחים את השטיחים שלך, איזה חשד עלה אצלך? אמר להם, אמינה, אני אמרתי לעצמי, פדיון שבויים יקלע להו לרבנן, מצוות פדיון שבויים הזדמן להם לחכמים, והיו צריכים כסף כדי לפדות את השבויים, ואחשיפו לממר לי, והתביישו לומר לי שאתם צריכים כסף, ולכן באתם אצלי לישון, ולקחתם את השטיחים. אמרו לו, אשתה, נשקלינו מר. עכשיו, ייקח אותם אדוני, אנחנו רק רצינו לנסות אותך. אמר להם, מהר ושעתה, אסתיחינו מדעתי לצדקה. מאותה שעה, הסחתי אותם מדעתי לתת אותם לצדקה, כך החלטתי באותו זמן. אומרת הגמרא, הווה כחלשה דעתי דרבה משום דה הבעיה. נחלשה דעתו הייתה לרבה חולשת הדעת בגלל הבעיה, כיוון שלרבה הייתה יוצאת בת קול רק בערב יום כיפור, ולאביה הייתה יוצאת בת קול בכל ערב שבת, ואומרת לו שלום עליך. אמרו לו, מסתייך דקה מגנית אקולה קרקה, מספיק לך בזה שאתה מגן על כל אנשי העיר שלך. מספרת הגמרא, רבי ברוקה, המקום שנקרא חוזאי, אבא שכיח בשוקה דבי לפת. היה מצוי בשוק של לפת, שם של מקום. אבא שכיח אליהו גבי, היה מצוי אליהו הנביא אצלו. אומר לו רבי ברוקה לאליהו הנביא, היקה באי שוקה בר על מה דעתה? האם יש בשוק הזה בין העולם הבא? אומר לו אליהו הנביא, לא, אין פה. הדהכי והכי, בין כך ובין כך, בינתיים, חזה להו גברה, דאבה סיים מסנה וקמה, ולה רמי חוטה דתחלתה בגלמה. ראה את אותו אדם, שהיה לבוש נעליים שחורות, שלא כמנהג היהודים, ולא שם חוטה ציצית חלת בתלית שלו. אומר לו אליהו הנביא לרבי ברוקה, היי, ברעלמה דעתהו, זה בין העולם הבא הוא. רץ אחריו רבי ברוקה. אומר לו, מה יעובדך? מה מעשיך? הוא רצה לדעת במה הוא זכה להיות בין העולם הבא. אומר לו אותו האיש, זילה עידנה ותל למחר. הוא הולך עכשיו ותבוא מחר ואני אגיד לך. למחר, אמר לי, למחרת, הוא אומר לו, מה עובדך? מה מעשיך? אמר לי, אומר לו אותו האיש, זנדוקנה ענה, אני שומר בבית הסוהר, ואסרנה גברי לחוד ונשי לחוד, ואני אוסר את הגברים לבדם, ואת הנשים לבדם. ורמינה פור יאי בן הנה להנה, כהכד אל הלט ולידי איסורה, מטיל אני את מיטתי בין אלה לאלה, כדי שלא יבואו לידי איסור. כי חזנה בת ישראל דיה ונוחרים על העיניו, מסרנה נפשי ומצלנה לה. כאשר רואה אני בת ישראל שנוחרים נותנים עיניהם בה, מוסר אני את נפשי ומציל אותה. יום אחד אבת נערה מאורסה, הייתה נערה מאורסת גבן איתנו, דיאבו בה נוחרים עיניו, שנתנו בה נוחרים את עיניהם. שקלי דרודה יד חמרה ושדיילה בשיפולה. לקחתי שמרים של יין שהם אדומים כמו דם, וזרקתי לה בשולי בגדיה, ואמרי זדיסטנה היא, אני אמרתי נידה היא, וככה הם הפסיקו להסתכל עליה. אמר לי, אומר לו רבי ברוקה, מה הייתה עמלת לחוטה ורמת מסנה וקמה? מה הטעם? אין לך חוטה ציצית, ואתה נועה נעליים שחורות, למה אתה מתלבש כמו הגויים? אמר לי, אומר לו, עיילנה ונפקנה בין הנוכרים, אני נכנס ויוצא בין הגויים, כי איך ידע לדעו די יהודה אנה, כדי שלא ידעו שיהודי אני, כי אבו גזרי גזרתה מודענה להו לרבנן, כאשר הם גוזרים גזרה, אני מודיע לחכמים, ובאו רחמי ומבטלי לגזרת היו, והם מבקשים רחמים ומבטלים את גזרתם. ועוד שאל אותו, מה יתעמה כי אמינה לך אנה? מה עובדך ואמרת לי זילה עדנה ותלה מחר? ומה הטעם כאשר אמרתי לך מה מעשיך ואמרת לי לך עכשיו ותבוא מחר? אמר לי, אומר לו, בהי שעתה גזרי גזרתה, באותה שעה גזרו גזרה. ואמינה, ואת אמרתי לעצמי, ברישה איזיל ואש מעלהו לרבנן, קודם בתחילה אני אלך והודיע להם לחכמים, דליבאי רחמי עלה דמילתה, שיבקשו רחמים על אותו הדבר. עד אחי ואחי, בין כך ובין כך בינתיים, אתו הנחתרי אתי, באו אלה שניים אחרים, אמר לי, אומר לו אליהו נביא לרבי ברוקה, אנחנו נמי בני עלמא דעתנינו, אלה גם בני עולם הבא הם. אז לגביו, הלך אצלם, אמר לי הוא, מה יעובד איכו? אמר להם, מה מעשיכם? במה זכיתם לעולם הבא? אמרו לו, השניים, אין שבדוח ענן, מבדחינן עציבה, אנשים שמחים אנחנו, ומשמחים אנשים עצובים. הנה מי אוגם, כי חזינן בית רדיעית לאו תגרע בעדיו, כאשר אנו רואים שני אנשים שיש להם מריבה ביניהם, תרחינן ועבדינן להו שלמה, תורחים אנו ועושים להם שלום. למדנו במשנה, על אלו מטרעין בכל מקום וכו'. תנו רבנן, שנו חכמים, על אלו מטרעין בכל מקום, על השידפון ועל הירקון. שידפון זה תבואה שמתייבשת בגלל רוח מזרחית או בגלל חום כבד. והירקון זה מחלה שתבואה שהיא הופכת להיות צהובה. היא מציבה את התבואה עד שהיא נחמשת. ועל הרבה וחסיל זה סוג של חגבים שמגיעים בקבוצות ומשחיתים את כל הפירות והתבואה. ועל חיה רעה שבאה למקום של יישוב וטורפת בני אדם. רבי עקיבא אומר, על השידפון ועל הירקון בכל שהוא, אפילו אם נראה קצת שידפון וקצת ירקון בחלק מהתבואה גם מטרעין. אבל הרבה וחסיל מטרעין אפילו לא נראה בארץ ישראל אלא כנף אחד. אם רק ראו עוף אחד מהארבה ומהחסיל, כבר מטרעין עליהן, מכיוון שאם יש אחד יבואו אחריו קבוצות גדולות. ועוד למדנו במשנה ועל החיה, ועל חיה וכולי, שצריכים להתריע גם על חיה שבאה. תנו רבנן, שנו חכמים בירושלמי תענית ג' ו', חיה רעה שאמרו בזמן שהיא משולחת, אם שלחו אותה מן השמיים מטריעין עליה, אינה משולחת אין מטריעין עליה. שואלת הגמרא, איזו היא משולחת ואיזו היא שאינה משולחת? נראית בעיר עם החיה הזו, נראים אותה בעיר עצמה משולחת, כי אין דרכה להיות בעיר, כנראה עם שמיים נשלחה שמה. אבל בשדה, אם החיה הזו נראתה בשדה, אינה משולחת, דרכה להיות בשדה. ביום, אם החיה ראו אותה ביום משולחת, הרי אין דרך חיה להסתובב ביום. בלילה, אבל אם ראו אותה בלילה, אינה משולחת, דרכה להסתובב בלילה. ראתה שני בני אדם ורצתה אחריהן, אם התחילה לרוץ אחרי שני בני אדם, הרי משולחת, כי דרך החיה לפחד מבני אדם רבים. נחבט מפניהן, אבל אם היא רואה שניים היא מתחבט, אינה משולחת. טרפה שני בני אדם ואכלה אחד מהן, משולחת. כי אם היא אכלה רק אחד, סימן שהיא לא אכלה בגלל שהיא רעבה, אלא זה מכה מהשמיים. אם הייתה רעבה, הייתה אוכלת את שניהם. אכלה שניהן, אינה משולחת. הייתה רעבה, דרכה לאכול. עלתה לגג, אם היא עלתה החיה הזו לגג ונטלה תינוק מהעריסה, לקחה תינוק מהמיטה שלו, משולחת. זה סימן שמשמיים שלחו אותה לעשות זאת. שואלת הגמרא על הירושלמי הזה, הגוף הקשיה, היא עצמה, יש בזה בברייתא הזו, יש קושיה? אמר, בתחילת הברייתא, מה אמרנו? נראתה בעיר, אם החיה הזו נראתה בעיר, סימן שהיא משולחת. מפה אני מבין, לא שנה ביום ולא שנה בלילה. זה לא משנה אם החיה נראתה ביום, וזה לא משנה אם החיה נראתה בלילה, אלא מכיוון שהיא נראתה בעיר, סימן שהיא משולחת. והדר אמרת, וחזרת ואמרת בהמשך הברייתא, ביום, אם נראתה החיה ביום, משולחת. בלילה, אם נראתה בלילה, אינה משולחת. אם כן, פה רואים שזה לא עניין של עיר או שדה, אלא אם זה יום או לילה. עונה הגמרא לקשיא, אין פה קושיה ולא סתירה בבריתא. אחי כאמר, כך אמר וזה ההסבר. נראתה בעיר, אם החיה הזו נראתה בעיר, אז אם זה היה ביום, משולחת. כי הרי אין דרכה לראות ביום בעיר. אבל בעיר בלילה, אם נראתה בעיר וזה היה בלילה, אינה משולחת, כיוון שזה דרכה. זה תשובה אחת. אינה מי או גם בשדה ביום משולחת. אם החיה הזו נראתה בשדה, אפילו אם ראה אותה ביום, אז היא משולחת, והיא לא משולחת, אינה משולחת, שזה דרכה. בשדה בלילה אינה משולחת. שואלת הגמרא, מה למדנו בברייתא? אם ראתה שני בני אדם ורצתה אחריהן, משולחת. כי בדרך כלל חיה מפחדת מבני אדם, היא לא רודפת אחרי שני אנשים. מדייקת הגמרא, העומדת, הרי אם הייתה עומדת בשדה והיא לא רצה אחריהם, אינה משולחת. והדר אמרת, וחזרת ואמרת, נחבט מפניהן, אם הייתה מתחבט מהם, אינה משולחת. ונדייק, העומדת, הרי אם הייתה עומדת ולא הייתה מתחבט, הרי זו משולחת. לכאורה יש סתירה. עונה הגמרא, לא קשיא, לא קשה ואין סתירה. כאן, מה שדייקת שאם החיה עומדת בשדה היא לא משולחת, מדובר בשדה הסמוכה לאגם. שהחיה אומרת בעצם לעצמה, בתת מודע, אם יבואו לתפוס אותי, אני אברח לאגם, ולכן היא לא מפחדת.
כאן מה שדייקנו, שאם היא לא בורחת ועומדת, נקראת משולחת, כי מדובר פה בשדה שאינה סמוכה לאגם. וכיוון שדרך היה לפחד בבני אדם, והיא לא מפחדת, זה מה שנשלחה משמיים. ועוד למדנו בברית התרפה, שני בני אדם כאחד, ואחלה אחד מהן משולחת. כי רואים שאכלה אותם לא בגלל שהייתה רעבה, היא אכלה רק אחד, אבל אם היא אכלה את שניהם, אינה משולחת. שואלת הגמרא, והרי אמרת בתחילת הביתה, אפילו רצתה שגם אם היא רצה אחרי שני בני אדם ולא טרפה אותם, נקראת משולחת, וכאן אתה אומר שרק אם היא טרפה את שניהם ואכלה אחד מהם, נקראת משולחת. אמר רב פפא, קטנה היא, כאשר שנויה הברייתא היא, שמשמע ממנה שאם רצה אינה נחשבת למשולחת, ורק אם היא טרפה אחד מהם נחשבת למשולחת, זה מדובר באגמה, באגם, שזה המקום שלה, ולכן היא לא מפחדת לרוץ אחריהם, וזה דרכה. לגוף הברייתא עצמה, למדנו שם, עלתה לגג החיה ונטלה תינוק מעריסה, אז זה סימן שהיא חיה משולחת. שואלת הגמרא, פשיטה? נו, פשוט שזה ככה דין. אמר אף פפא, ככוך ידי צייד, מדובר בכוך של ציידים, ששם עורבים לחיות, שגם שהוא לא בניין קבוע ולא נחשב למקום של יישוב, בכל זאת נחשבת למשולחת. למדנו במשנה על החרב וכו', שצריכים להתריע גם על החרב שבאה. תנו רבנה, שאנו חכמים בתוספת התענית פרק בית הלך היוד, חרב שאמרו, מה שאמרנו שמתריעין עליה, אינו צריך לומר חרב שאינו של שלום, שאויב נלחם בעם ישראל, אלא אפילו חרב של שלום, שהצבא עובר דרך המקום רק כדי ללכת להילחם במקום אחר. גם כן זה נקרא חרב שמתריעין עליה. שאין לך חרב של שלום יותר מפרעון נכו, שהוא פרעון נכו רצה רק לעבור דרך ארץ ישראל כדי ללחם עם נבוכדנצר, ואף על פי כן נכשל בה המלך יאשיהו, שהמלך יאשיהו באותו זמן נהרג, שנאמר וישלח פרעון נכו אליו אל יאשיהו מלאכים למור, שאותו זמן יאשיהו יצא לקראתו למלחמה ולא נתן לו לעבור בארצו, ולכן שלח לו פרעה נכון מלאכים לומר לו כך, מה לי ולך מלך יהודה? הרי אין לי עליך שום דבר, אני לא מתכנן עליך מזימות, לא עליך אתה היום, היום הזה אני לא הולך למלחמה עליך, כי אם אל בית מלחמתי, אני הולך אל מקום מלחמתי להילחם במלך אשור, ואלוהים אמר לבעלני, אולי שמע מפי ירמיה בדבר השם למהר ללכת להילחם באשור. חדל לך מאלוהים, פירוש, אל תילחם איתי, בעצם אתה נלחם עם האלוהים אשר עימי, שהרי על פיו אני הולך, ואם תעכב על ידי מללכת נחשב לך כאילו אתה נלחם עמו, לכן חדל ואל ישחיתך האלוהים. שואלת הגמרא, מה פירוש אלוהים אשר עימי? מה התכוון פרעה נכו שאמר לו חדל לך מאלוהים אשר עימי? אמר רב יהודה, אמר רב, זו עבודה זרה, שפרעה נכו שמח על העבודה זרה שלו. לכן אמר יאשיהו המלך, יאשיהו המלך, הואיל וכבטח בעבודה זרה יכיל נלה, כמה שהוא בוטח בעבודה זרה אני יכול לנצח אותו. ועוד בהמשך הפסוק כתוב, וירו היורים למלך יאשיהו, ויאמר המלך לעבדיו, העבירוני כחולתי מאוד. שואלת גמרא, מה הפירוש כי חולתי מאוד? אמר רב יהודה, אמר רב, מלמד שעשו כל גופו כחברה. כל הגוף של יאשיהו נעשה כמו נפה, שמלאה חורים. מזה שכתוב, וירו היורים, משמע שירו בו הרבה חיצים. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יוחנן, מפני מענה עינש יאשיהו, מפני שהיה לו להימלך בירמיהו, היה צריך להתייעץ אם לצאת למלחמה או לא עם ירמיהו הנביא, ולא נמלך. שואלת הגמרא, מה היא דרש? מה הוא דרש יושיהו? למה הוא בכל זאת יצא למלחמה הזו? עונה הגמרא, הוא דרש את הפסוק, וחרב לא תעבור בארצכם. לכן הוא לא חשש להפסיד. שואלת הגמרא, מה פירוש חרב לא תעבור? אילמה, אם לומר שהכוונה היא חרב שאינה של שלום, כוונה שבאים להילחם אותו, אז זה קשה. והכתיב, והרי כתוב, ונתתי שלום בארץ. אם כן, המילים האלו, וחרב לא תעבור בארצכם, לכאורה מיותרות, שרי כבר הבטיחה לנו התורה, שיהיה שלום. וכשיהיה שלום, ודאי שאין חרב של מלחמה. אלא הכוונה שהתורה מתכוונת לומר, אפילו של שלום, שאפילו חרב של שלום לא תעבור. והוא, יושיה, אינו יודע שאין דורו דומה יפה, שדורו שלו לא היה יפה בעיני השם, לכן הוא לא ראוי לברכה הזו. מספרת הגמרא, כי הווה ניחא נפשי, כאשר עמד להיפטר יושיהו המלך, חזה ירמיהו סביבתי דקה מרחשן, ראה ירמיהו שהשפתיים שלו לא חשות. אמר שמא חס וחלילה, מילתא דלא מהגנא אמר אגב צערי, שמא חס ושלום דבר שלא הגון, אמר תוך כדי הצער שלו, אולי הוא יתלונן חס ושלום כלפי הקדוש ברוך הוא. גחין ושמעי דקה מצדיק עלי דינה הנפשי. גחן התכופף ושמע אותו שהוא מצדיק עליו את הדין, על עצמו. אמר יושיהו המלך את הפסוק שכתוב באיכה פרק א' פסוק י' ח', צדיק הוא השם כי פי הוא מריתי. פתח עלי האיש עתה, פתח עליו באותה שעה ירמיהו הנביא, ואמר עליו את הפסוק, רוח אפנו משיח השם. ועוד למדנו במשנה מעשה, וירדו זקנים מירושלים לערים וכו', וגזרו שם התענית, בגלל שנראה שידפון כמלוא פי תנור. בעיה להו, נשאלה להם לחכמים שאלה, כמלוא תנור תבועה, האם הכוונה, הכמות התבועה שנפגעה על ידי השידפון, היא הייתה מספיקה למלא את כל חלל התנור בגרגירי תבועה, או דילמה או שמה כמלוא תנות פת. הכמות תבועה שנפגעה הייתה מספקת רק כדי לדחון ממנה תבועה, שיוכלו לאפות מהכמח של הפת שימלא את התנור, והוא שיעור קטן יותר, שהרי את הפת אופים רק בדפנות של התנור. ואילו כשממלאים תנור בגרגירי תבועה, ממלאים את כל החלל התנור בגרעינים. עונה הגמרא, אתה שמע בו ותשמע, הרי היה כתוב כמלוא פי תנור, משמע שמדובר בפת, שגרגירי תבועה אינם יכולים לעמוד בפי התנור, ורק הפת שהיא גוש יכולה לעמוד בפי התנור. ועדיין תיבעי להו, ועדיין נשאלה להם שאלה, בכיסויה ככיסויה דתנורה, האם ככיסוי התנור, השיעור של הפת היא רק כדי לחסות את פי התנור שהוא שיעור קטן, כי כיכר אחד כבר ממלא את פי התנור. עוד דילמה או שמה נאמר, כי דרה דריפתא דהדר ללפומה דתנורה, כמו שורת לחם שחוזרות לו לפי התנור, שיעור שמדביקים פת בדפנות של התנור, זה ליד זה סביב פי התנור. עונה גמרא, תקו, תעמוד. השאלה נשארה ללא תשובה. ועוד למדנו במשנה, ועוד גזרו תענית על שאכלו זאבים וכו'. סיפור שאכלו הזאבים שני תינוקות. אמר עולה משום רבי שמעון בן יהוא צדק, מעשהו בלעו זאבים שני תינוקות. אכלו, בלעו אותם שהם שלמים, לא עשו אותם. ושהו שם שלושה ימים, שהוא זמן עיכול, והקיאום דרך בית הרעי. הם יצאו דרך פי הטבעת חתיכות שלמות, שבלעו אותם שלמים כמו שאמרנו. הוא בא מעשה לפני חכמים, באו שאלו את החכמים האם הגוף שלהם בתמה או לא. זה שהם שאו במעי הזאבים, מחשיבה את הבשר כמעוקל, כמו צועה שהיא לא מתמה, גם זה לא מתמה. או כיוון שהם יצאו חתיכות, נחשב כמו בשר גמור שמתמה. ותיארו את הבשר, כיוון שהתעכל בתוך מעי הזאבים, נחשב כמו צועה. ותימאו את העצמות, כיוון שהעצמות הן קשות ולא מתעכלות, לכן הם טמאים. עוד למדנו במשנה על אלו מתראין בשבת וכולי תנורה בנן, שנו חכמים בתענית י' עמוד א', איש יקופו הנוחרים, או נהר אם עלה על גדותיו ועומד לשטוף את העיר, ואחד ספינה המתערפת בים, שהיא מטלטלת ועומדת לטבוע, ואחד יחיד שנרדף עם פני נוחים, או מפני ליסטים ששודדים רודפים אחריו, ומפני רוח רעה, אדם שנכנסה ברוח רעה, הוא מתחיל לרוץ, ויש חשש שמא ירוץ לנהר, ויטבע או ייפול וימות, על כולן יחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית, מותר לו לענות את עצמו. רבי יוסי אומר, אין היחיד רשאי לסגף עצמו בתענית, שמה יצטרך לבריות, שלא יהיה לו כוח להתפרנס, ואז יצטרך לבריות, ואין הבריות מרחמות עליו. אמר רב יהודה, אמר רב, מה טעמה? מה טעמו של רבי יוסי דרבי יוסי? דכתיב שכתוב בראשית ב' פסוק ז', ויהיה אדם לנפש חיה. דורש רבי יוסי, נשמה שנתתי בך, החיה, שאדם מצווה להחיות את עצמו ולא לענות את עצמו. עוד למדנו במשנה שמעון התימני אומר, אף על הדבר וכו', שצריכים להתריע גם על הדבר בשבת, אבל חכמים לא הודו לו. היא בעיה להו. נשאלה להם שאלה לחכמים, לא הודו לו חכמים בשבת, האם בשבת הם סוברים שלא מתריעים על הדבר? אבל בחול הודו לו, וגם לפי חכמים מתריעים על הדבר ביום חול, או דילמה או שמה לא הודו לו כלל, שלפי חכמים בכלל לא מתריעים על הדבר. עונה הגמרא תשמע בו ותשמע דתניא ששנויה ברייתא, מתריעין על הדבר בשבת ואין צריך לומר בחול. רבי חנן בן פתאום, תלמידו של רבי עקיבא, משום רבי עקיבא אומר, אין מתריעין על הדבר כל עיקר, שגם ביום חול לא מתריעים. ומן הסתם, חכמים שחולקים במשנה שלנו על שמעון התימני, הם סוברים גם כמו רבי עקיבא, שלא מתריעים כלל. ועוד למדנו במשנה, הקוצרה שלא טובה לציבור וכו', שצריכים להתריע חוץ מרוב גשמים. תנו רבנן שנו חכמים, על כל צרה שלא תבוא על הציבור מטרין עליה, חוץ מרוב גשמים. שואלת הגמרא, מה טעמה? מה הטעם? אמר רבי יוחנן, לפי שאין מתפללין על רוב טובה. אסור להתפלל על טובה שתיפסק. ואמר רבי יוחנן, מניין שאין מתפללין על רוב הטובה, שנאמר במלאכי פרק ג' פסוק י', הביאו את כל המעשר אל בית האוצר וגומר, והיא טרף בביתי ובחנוננה בזאת, אמר השם צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. כיוון שהשפעת רוב הטובה היא מחסדו של הקדוש ברוך הוא עלינו, אנחנו לא צריכים לבקש שהיא פסק. מה הפירוש עד בלי די? אמרה מברעב, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, שיתבלו ותייבשו השפתיים מרוב שאומרים די. אמרה מברעב יהוד, ובגולה בבל, שהיא במצולה, מתריעין עליה. אם יורדים הרבה גשמים, עלולים המים להטביע את היושבים בבבל, לכן עליה כן מתריעין. תניא נמי אחי שנויה ברייתא גם כן, שנה שגשמיה מרובין, אנשי משמר, אותו הזמן, יש אנשי משמר שמשמרתם בבית המקדש, שולחים לאנשי מעמד, לאותם אלה שעומדים להחליף את אלה שנמצאים בבית המקדש, תנוע עיניכם על אחיכם שבגולה, תכוונו בתפילה שלכם על האחים שלכם שבגולה, שלא יהיה בתיהם כבריהם, שלא ירדו הרבה גשמים ויטביעו אותם ואת בתיהם. שאלו את רבי אליעזר, עד היכן גשמים יורדים והתפללו שלא ירדו? מתי צריכים להפסיק? אמר להם, כדי שיעמוד אדם בקרן אופל, יעמוד על סלע גבוה שנקרא אופל, וישחשך רגליו במים. זאת אומרת, הוא יכול לנדנת את הרגליים שלו במים. הוא רצה לומר שלעולם לא מתפללים על הפסקת גשמים. זו מציאות רחוקה מאוד שהגשמים יגיעו עד לגובה של הסלע הזה. שואלת הגמרא והתניא, והרי למדנו ברייתא ידיו, שלא כל שרגליו, אלא עד שישחשך את ידיו. ושיגיע לו עד הידיים, זה משמע שיותר מים ירדו. עונה גמרא, רגליו כי ידיו כאמינה, רגליו כי ידיו אני אומר. שניהם זה אותו שיעור, שמדובר כאן שהוא יכול לשחשך רגליו במים, ואם מתכופף, יוכל גם לשחשך את ידיו, שהוא לא יוכל לשחשך ידיו בלי שהוא מתכופף. אמר רבה בר בר חנה לדידי חזיין לי קרן אופל, אני בעצמי ראיתי את הסלע הזה שנקרא קרן אופל, וכמה הוא טייעה שקם איזה סוחר ישמעאלי כי רכיב גם לה ונקי תרומך בידי מתחזה עניבה, עומק כאשר הוא רוכב את הגמל והחזיק רומח בידו ונראה כתולעת לעומת הסלע, הוא נראה כמו איזה תולעת, שהסלע הוא היה גבוה מאוד מאוד. תנו רבנן שנו חכמים על הפסוק שכתוב בויקרא פרק ו פסוק ד' ונתתי גשמכם בעיתם, למדנו לא שיקורה, שלא ירדו הרבה גשמים ויערבו את הארץ יותר מדי, כמו איש שיקור ששתה הרבה יין יותר ממה שהוא צריך, ולא צמאה, שלא ירדו מעט גשמים אלא בינונית, שכל זמן שהגשמים מרובין אם יותר מדי מטשטשים את הארץ, שהאדמה נעשית בוץ והיא לא מוציאה פירות. דבר אחר בעיתם, הכוונה בלילה רביעיות, בלילה שלפני יום רביעי ובלילה שבתות, שאז אין בני אדם הולכים בדרכים, בליל רביעי מפני המזיקים ובלילה שבתות מפני השבת, ושמה תאמר שהגשמים שבלילות אלו לא מספיקים, שכן מצינו בימי שמעון בשטח שירדו להם גשמים בלילה רביעיות ובלילה שבתות עד שנעשו חיטים ככליות, הם החיטים הפכו להיות שמנות כמו הכליות, וסעורים הגדולים כמו גרעיני זיתים, ועדשים כדינרי זהב, וצררו מהם, קשרו ושמרו מהם דוגמה לדורות, להודיע כמה חית גורם, שנאמר בירמיה פרק פסוק אב דלת, עוונותיכם היטו אלה, הם היטו את הגשמים של הברכה, וחטותיכם מנעו הטוב מכם, וכן מצינו בימי הורדוס, שהיו עוסקים בבניין בית המקדש, הוא סתר את הבניין שבנה עזרא, הוא בנה בניין יותר יפה ממנו, והיו יורדים גשמים בלילה, למחר בבוקר נשבה הרוח ונתפזרו העבים וזרחה החמה ויצאו העם למלאכתן, וידעו שמלאכת שמיים בידיהם, שמעשיהם מקובלים בשמיים, שהרי הגשמים ירדו רק בזמן שהם לא עובדים.